טוב, ערב טוב, אנחנו מתחילים, הרבה מכם כבר שמתם לב בלימוד שמתחילים דתיים קצת יותר רצים בסוף הפרק, ובסדר, אז בעזרת השם בסוף שבוע הבא מסיימים את הפרק ויוצאים לחזרה, זה דבר טוב. אנחנו באמת הקפנו ברביעי וחמישי הרבה נושאים יסודיים בדיני דיני כתובות, אני מתכוון, מה שבעיקר קוראים חובת הבעל ואישה, תנאי הכתובה. למשל, מי שרוצה בחזרה לעבור על בקלות, על כמה פרקים ברמב״ם, או טיפה יותר באורך, על כמה סימנים בשולחן ערוך אבן עזר, ולראות כמה מהדברים האלה הקפנו בלימוד, זה יכול להיות הזדמנות טובה. בעניין באותו עניין יצא לי כבר להגיד לחלקכם, ואני גם שומע שלא צריך להמליץ לכם, כי הרבה מכם מתכננים בעצמכם, אבל בעוד שבוע בערך מתחילים הדף היומי, מסכת כתובות, וזו הזדמנות מצוינת לחזרה ולהשלמה של כלל המסכת, אז כדאי מאוד להצטרף לדבר הזה, לתוכנית. הרב אודי אמר לי שהוא לא יודע בדיוק באיזה יום זה יתחיל, יהיו הודעות, אבל אז זה כדאי מאוד. לפני שאני אתחיל, העברתי לפני כמה שבועות שיעור פה על כתובת בנין דיכרין, ואני לא זוכר מי שאל במהלך השיעור אם נוהג למייסה בימינו, ואז דיברתי על עד כמה בכלל לסיפור של כתובה לא כל כך, לא זוכר מי שאל את זה. צור, אם אמרתי, אני לא זוכר מה עניתי אפילו, אם עניתי שבעיקרון כן, רק למייסה לא כמו שכתובה למייסה לא, אז זה לא מדויק. זאת אומרת, הזכרתי באותו שיעור שיש מחלוקת עם הגאונים וכולי, האם כתובת בנין דיכרין בזמן הזה נוהג, והרי מה פוסק כמו אותם גאונים שאומרים שבזמן הזה לא, הרי מה גם כותב שככה נוהגים, זה לכאורה מחלוקת שולחן הפרימה סימן קוף י' א', בסדר, אבל זה לא הנושא שלנו היום. יש שזה פוליטיקאי אחד שאומר שהוא לא מתנצל, אז אני כן מתנצל. תודה, אני גם אומר תודה. בסדר, השיעור היום זה על המקדיש ידי אשתו בנונחת עמוד ב'. איכשהו התלבטתי, חשבתי שאולי שיעור ראשון זה כבר יהיה שבוע שעבר, ובסוף זה לא היה ככה. השיעור היום, הסוגיה הזאת סוגיה שמשופעת בהמון נושאים למדניים גדולים ומרתקים שאפשר להעביר עליהם הרבה מאוד שיעורים, על דבר של הבא לעולם ועל שיעבודים ועל קדש חמץ ושיח ומפקיעים מדי שיעבוד וקונמות ודבר שנראו שאתה יש פה, לא משנה, יש פה הרבה דברים, אבל כמובן לא נדבר על כל הדברים האלה היום. אני רוצה להעביר על נונחת עמוד ב' על הדיון בגמרא על מקדיש מעשה ידי אשתו, לא על אחד מהנושאים הגדולים פה, אלא על עצם המהלך של הסוגיה, של החלק הראשון של הסוגיה. ושבוע הבא אז נמשוך את זה עוד שבוע, שבוע הבא אז נעביר על אחד מהנושאים, כנראה על קונמות בדבר של הבא לעולם. אז זהו, בסדר. אז השיעור היום זה על איכשהו טיפה, קצת אם לקרוא לזה לעשות סדר, כי אני לא אעשה סדר בכל הסוגיה. הסוגיה פה זה סוגיה, היא סוגיה מסובכת, יש מחלוקות תנאים במשנה וכמה מחלוקות המורים בגמרא, וצריך לעמוד על היחס ביניהם, וכל מי שעסק בסוגיה הזאת אז נכנס כעוגן למלאכה הקשה הזאת. זו מלאכה הקשה שכולם עוסקים בה, הרמב"ן פה מעריך בזה מאוד, ויש פה עריכות גדולה במערם מלובלין, ראשונים ואחרונים כולם עסקו בזה הרבה, אנחנו קצת ניגע בעקרונות שהם עסקו בהם היום. אז לפני שניכנס לסוגיה, קצת חזרה על חיובי מזונות ומעשה ידיים של הבעל והאישה, שבחלק מהנקודות האלה כבר עסקנו בשיעור שהעברתי לפני כבר לא זכר כמה זמן על מזונות האישה, אבל מכיוון שזה איזושהי תשתית לסוגיה פה, אז בכל זאת נזכר. הבעל חייב במזונות אשתו, או מדאורייתא או מדרבנן מחלוקת, והוא גם חייב לתת לה מה הכסף, איזשהו כסף דמי כיס שבועים, זה מן הסתם דין דרבנן. שני החיובים האלה קיימים, הסוגיה לוקחת אותם כנתון. כנגד הדברים האלה, האישה חייבת לו, וזה ודאי מדרבנן, במעשה ידיים ובמעשה ידיה ובמותר מעשה ידיה. מעשה ידיה זה סכום קצוב של כך וכך ידיה בצמר כל שבוע, ומותר מעשה ידיה זה שאם היא עבדה מעבר לזה, אז גם מה שהיא עבדה מעבר לזה שייך לבעל. מה
מה כנגד מה? אז זה מחלוקת פה בסוגיה. לפי רב עדה, לפי רב עדה באבא,
מזונות כנגד מותר, ומה אתה יודע עושה?
מזונות כנגד מותר, ו... מה הכסף כנגד מעשה, לא יודע. אבל הדעה שאנחנו בדרך כלל יותר מכירים אותה, זה שיטת רב שמואל, שמזונות כנגד מעשה, יודע. ו...
כסף תחת מותר.
מה הכסף כנגד מותר? זו השיטה היותר עוברה. האם אישה יכולה להגיד איני ניזונת ואיני עושה? אז זה מחלוקת אחרת לפני זה בגמרא. יש לנו מחלוקת רבונה וריש לקיש. ריש לקיש אומרת ניזונת, ורבונה בשם רב, רבונה רב אומרת ניזונת. אז זה דיני מזונות פה בסוגיה. שאלה קטנה, מה היחס בין מחלוקת רבונה וריש לקיש ל מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה שעסקנו בה לפני מספר שבועות על מקדש אישה ואומר על מנת שאין לך עליי שאר? גם מקדש אישה ואומר על מנת שאין לך עליי מזונות, אז זה מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה אם יש לזה תוקף או לא, נכון? אז ריש לקיש שאומר שהאישה לא יכולה להגיד איני ניזונת ואיני עושה, יש לריש לקיש, רבונו אומר האישה יכולה להגיד איני ניזונת ואיני עושה, הבעל חייב, אבל אם האישה מבטרת אז הוויתור הזה תופס. ריש לקיש אומר שהאישה לא יכולה לוותר. ראינו מחלוקת ראשונים, מחלוקת תוספות ורשב"א, האם לפי ריש לקיש הבעל כן מחויב לה, האם הבעל יכול להגיד שי מעשה ידייך למזונותייך אפילו כאשר אין לה מספיק? זה מחלוקת, אבל תוספות אומר שהבעל לא יכול, שפשוט לפי ריש לקיש לא היא יכולה להגיד, לא היא יכולה להתנתק מההסכם ולא הבעל יכול להתנתק מההסכם. שניהם כבולים לזה, זה התוספות בממדיין המוטה. האם ריש לקיש יכול לסבור כמו רבי יהודה שיש תוקף לקידושין על מנת שאין לך עליי שאר כסות ועונה?
זה לא קשור.
למה לא קשור? ריש לקיש ורבי יהודה. למה, איך ריש לקיש הסתדר עם רבי יהודה?
כי רבי יהודה מדבר על יצירת ההסכם, ריש לקיש מדבר אחרי שההסכם קיים.
זה חילוק, אני לא בטוח עד כמה זה קשור לריש לקיש.
זה קשור אחרי שיצרת הקידושין שבהם הוא התחייב למזונות והתחייבה למעשה יודע, אז אי אפשר לפרק את זה באופן חד צדדי.
באופן חד צדדי. באופן חד צדדי, זאת אומרת, זה נשמע לי, אתה יכול, נקרא, צריך להכניס את הנקודה הזאת והיא מכריעה. באופן חד צדדי אתה לא יכול. ריש לקיש לא חושב שלא האישה יכולה להתנתק, ולפי תוספות גם הבעל לא יכול להתנתק, אבל בהסכמת שניהם יכולים להחליט שלא יהיה חיוב מזונות. זאת אומרת, ריש לקיש יכול להסתדר עם רבי יהודה. ורבונה, האם הוא יכול להסתדר עם רבי מאיר שאומר שאין קידושין על מנת שאין לך להישאר כסות ועונה? רבי מאיר גם בהסכמה הדדית אומר שאי אפשר לעשות קידושין שלא יהיה בין חיוב מזונות. אז איך זה יכול להיות שהאישה יכולה להגיד איני ניזונת ואיני עושה?
אבל
אם יוזם,
אם
הבעל
יוזם,
או
האישה
יכולה לבחור
על עצמה, אבל הבעל
יכול
להגיד
לה... שם, מן הסתם, האישה מסכימה. בכל זאת, היא מסכימה להתקדש לו על דעת זה. אבל שם זה עובד, אולי לפי הרשב"א שם קצת פחות פשוט, אבל לפחות לפי הגישה היותר רווחת, שם זה עובד בצורה של התניה שיוצרת קידושים שאין בהם חיוב של מזונות. וזה אי אפשר לעשות. קידושים תמיד יהיה בהם דין תורה של חיוב מזונות לפי רבי מאיר. אבל האישה רוצה למחול, השתמשת במילה מכילה, וזה נכון, כן, האישה יכולה למחול על הזאת שלה, ואז במילה זה משנה את המאזן ביניהם, והיא אינה ניזונת ואינה עושה. אז לכן המחלוקת הזאת היא לא תלויה במחלוקת של רבי מאיר ורבי יהודה. יש פה מחלוקת בראשונים, האם המכילה הזאת היא סופית או לא? ראיתם ברצפה פה? נפניתי לזה בדף. הרצפה כאן, בדיוק אתם מודבט. יש כאלה שאומרים שאחרי שהיא מוכלת אז זהו, עבוד לה, היא איבדה את המזונות לתמיד. יש כאלה שאומרים שלא, החיוב של המזונות הוא החיוב של כל יום, הוא חיוב עצמאי בפני עצמו, והיא יכולה יום אחד להחליט שהיא מוכלת, אבל יום אחרי זה סיפור חדש. אז ודאי לפי הגישה שאומרת שכל יום זה סיפור בפני עצמו, אז ודאי שזה נישואין שיש בהם חיוב מזונות, היא פשוט מוכלת כל עוד מתאים למחול. גם הדעה אחרת שאומרת שלא, שהמכילה היא פעם אחת ולתמיד, אבל זה עדיין עובד מדיני מכילה ולא מדיני התניה. בסדר. אז זה מחלוקת האמוראים, האם היא יכולה לוותר. וכל זה נוגע לעיני ניזונת, במזונות. מה לגבי מה הכסף? האם היא יכולה להגיד, נגיד לפי השיטה הזאת, שמה הכסף כנגד מותר, איני נותנת לך מותר מעשה ידיי ואיני מקבלת מעה כסף בשבוע. אז זה מחלוקת ראשונים כאן בסוגיה. הבאתי את זה בדף במקור אחד מהטור. הטור מביא שתי דעות בזה, אבל זה גם ראשונים אצלנו. דקאי מלן כרבון אדם, הרישה יכולה לומר לבעל איני ניזונת ואיני עושה, לפיכך אם תרצה לא תעשה ולא תזון. כתב הרב רבנו יונה, דווקא בעיקר מעשה ידיה, אבל המותר על חמש צלעים, שהוא שלו, ותקנו לה כנגדו מאה כסף, אינה יכולה לומר איני נותנת מאה כסף ואיני נותנת מותר. לפי שתקנו לו מותר משום חינה. ובתארך היא תקנו לה כנגדו מאה כסף, ושם התקנה של המותר זה איזושהי תקנה עצמאית שתקנו אותה לטובת הבעל, והאישה עם כל הכבוד לא יכולה להגיד לו שהיא רוצה שזה יישאר אצלה. והרמה כתב שגם במותר יכולה לומר איני נותנת מאה כסף ואיני נותנת מותר. הרמה כותב שאין לחלק, וכך כותבים גם הרמב"ן פה והר"ן, וכך פוסק הרמ"א באלף להלכה. הגישה היותר רווחת שאין לחלק. אז לא יכולה להגיד אם היא ניזונת
ואיזה. אבל
אם
נניח
שבדעת
הבעל
יכול לבטל, אם הוא יכול לבטל על המעה, לפי הרש בשבוע שהבעל יכול שלא לתת למזונות, האם הוא יכול גם שלא לתת למעה הכסף? אני מניח שכן, בעיקר גם לפי הנימוק כפי שראינו ברבנו יונה שזה פשוט תקנה לטובת הבעל, אז מן הסתם כן. מה שכן, הערה חשובה ומסתברת של רבי עקיבא איגר, שרבי עקיבא איגר אומר שכל השקעה של רבנו יונה שהיא לא יכולה לוותר על מאה כסף, ובהנחה שאנחנו סוברים שמאה כסף זה סליחה, שהיא לא יכולה לוותר, שהיא לא יכולה להגיד שהיא לא נותנת לו את מותר מזונותיה, והכל בהנחה שמותר מזונותיה הוא כנגד המאה כסף, ולכן היא לא יכולה לוותר. אבל אם הייתי סובר, אומר רבי בגר, אם הייתי סובר שהמותר מזונות זה כנגד המזונות של עצמם, והמזונות של עצמם זה תקנה שהיא קודמת מבחינה לוגית, זה התחיל בזה שחכמים תקנו לטובת האישה מזונות. האישה יכולה לוותר על המזונות, היא מן הסתם יכולה לוותר. זאת אומרת, כל השיטה המחודשת הזאת של רבן יונה היא לפי הגישה שהתקבלה, שמאה כסף תחת מותר. כן. אוקיי. עכשיו, השיטה של רבנו יונה היא שיטה מפתיעה, כי זה הערה של התוספות ריד פה, התוספות ריד גם שייך למחנה של רוב הראשונים. התוספות ריד אצלנו, מאיר, מה ההיגיון הכלכלי פה? הסיבה, למה אישה אומרת איני זונת ואיני עושה? כי היא חושבת שהיא יכולה להרוויח יותר, ועם כל הכבוד היא מוכנת טובות לבעל והיא לא צריכה את המזונות שלו, והיא תעבוד בעצמה ותרוויח יותר כסף. אז אבל אם את המותר מעבר היא בכל מקרה תצטרך לתת לבעל, אז מה פתאום שהיא תגיד איני ניזונת ואיני עושה? כאילו כל ההיגיון של איני ניזונת ואיני עושה זה שיש לה יכולת להרוויח יותר. ההיגיון הכלכלי של רבנו יונה קצת קשה, אבל מה יוצא לפי השיטה הזאת של רבנו יונה? יוצא שזה נפקא מינה בעיקר לאישה שהיא לא יכולה, שאין לה משכורת קבועה, שיש לה הרבה כסף. והיא לא צריכה את הכסף של הבעל, היא לא צריכה, פשוט יש לה כסף, זה לא מתאים לה שהבעל יכריח אותה לעבוד, לא מתחשק לה לעבוד, היא לא חייבת לעבוד כי יש לה כסף למזונותיה, והיא לא רוצה שהבעל יכפה אותה לעבוד. אז על זה אז מזה יכולה לסבבה, יכולה להגיד אם ניזונת והיא נוסף, הבעל לא יכול לכפות אותה לעבודה. אבל אם היא כן עובדת ומרוויחה מעבר, אז המעבר שייך לבעל. ובמאירי זה נראה שזה גם ההסבר של שיטת רבנו יונה, או של הרי מיגש. המאירי אומר את זה להסביר את הרי מיגש. אומר המאירי, ואינו דומה למעשה יודע, סתכלו במקור אחד בפסקה השנייה, ואינו דומה למעשה יודע. שמעשה יודע הוא דבר שהוא יכול לחופה, שיעשה לשיעור מעשה יודע. הרי במעשה יודע יש כפייה. הבעל יכול לכפות את האישה, לא משנה כרגע אם טעים, לא קריטי לי כרגע אם זה בשוטים או בדין מורדת או בכפייה או בהפחתה ממזונותיה, אבל יש איזשהם סנקציות, הוא יכול לכפות אותה לעבוד. אז כל זה במעשה יודע. מותר מעשה יודע זה משהו שבהגדרה אין בו כפייה. מה זה מותר מעשה יודע? חכמים קצבו כמה האישה צריכה לעבוד ולהפיק כל שבוע. אם היא עושה מעבר לזה, אז יש שאלה למי זה הולך. אבל בהגדרה לא כופים על מותר. אז אומר המאירי, ואינו דומה למעשה ידע, שמעשה ידע הוא דבר שהוא יכול לחופה, שיעשה לשיעור מעשה ידע, הואיל וניזונת ממנו. וכשהיא אומרת, איני ניזונת ואיני עושה, פקע שיעבודו של בעל. אז היא יכולה להפקיע את השיעבוד שלו, שהוא יכול לכפות אותה. אבל המותר אינו דבר שיהיה הוא יכול לחופה. אלא מי שנשאר למותר יהיה של בעל. כל הדין שם זה לא דין של כפייה, אלא של זכות ממונית כאשר הדבר הזה נולד. ואם לאו לה, ואין זכייה לבעל עד שיהיה המותר ואין. ואין כן מקום לומר איני נוטלת מה ואיני עושה עד שיהיה בידי מותר, שהרי אין אדם יכול לחופה עליו, אלא שתכף שעשהו זכה בו הבעל. זאת אומרת, כאילו ניתן הסבר פורמלי, אומר אין לך מה לסלק בינתיים, אין לך את השיעבוד הזה. כשיש עליה שיעבוד יכולה להגיד שהיא מתנערת מהשיעבוד הזה, אבל פה אין עליה שיעבוד. יש דין שקבעו חכמים שכאשר מגיע המותר אז הוא שייך לבעל. זה ברמה הפורמלית. אני מניח שהוא אומר שמה שאנחנו רוצים לאפשר לה זה להשתחרר מיכולת כפייה, ומהדין אחר זה לא כזה, אנחנו לא רואים לנכון לשחרר אותה. בסדר, כל זה לא קשור לענייני הקדש אלא דינים כלליים של מזונות האישה, מזונות ומה הכסף. עכשיו במשנה שלנו בנונחת עמוד ב', המקדיש מעשה ידי אשתו הרי זו עושה ואוכלת. המותר רבי מאיר אומר הקדש, רבי יוחנן סנדלר אומר חולין. למה לא בא לעולם? האם התשובה פשוטה כי מעשה ידע לא בא לעולם? חלק מהרעיונות שעולים בסוגיה זה לדבר על מעשה ידע לכל, אז יש גם סיבות נוספות לזה שזה לא בא לעולם, כי יכול להיות שעדיין אין לו זכויות בדברים. אבל בסדר, יכול להיות שאני לא יכול לנסן לארד בפשטות בלי הדבר שלא בא לעולם. רבי מאיר מחלק, רבי מאיר אומר ש... עושה ואוכלת והמותר קודש. אז זה שיטת רבי מאיר שיש חילוק בין מעשה יודע, לכאורה חילוק בין מעשה יודע לבין המותר. מה יכול להיות ההסבר הפשוט לחילוק של רבי מאיר בין מעשה יודע לבין המותר? לפי החלק הזה של הלוח
רבנו יונה.
רבנו יונה, למה רבנו יונה? מה? אז מה שהאישה יכולה להגיד אם היא ניזונת ואיני עושה, כמו שאומר רבונה בהתחלת הסוגיה, שאפילו בניזונת, מכיוון שהיא יכולה להגיד אם היא ניזונת ואיני עושה, היא יכולה להפקיע. אז לגבי מעשה ידע זה לא כל כך של הבעל, אבל לגבי המותר שזה משהו שהיא לא יכולה להתנער ממנו, אז שמה זה הקדש. זאת אומרת, לכאורה אפשר לפי רבנו יונה להציע הסבר פשוט לשיטת רבי מאיר במשנה. אנחנו נבדוק האם בגמרא, האם הגמרא הבינה ככה. האם הגמרא חשבה שאפשר אולי להסביר ככה את רבי מאיר? יש מחלוקת בגמרא בתוך שיטת רבי מאיר, נכון? לפי רב עדה. אז אומרת הגמרא, לפי רבי עדה, מה יסוד שיטת רבי מאיר? מדובר מדובר פה על מצב שנותן לה מזונות ולא נותן לה מהכסף. הרב סובר שמזונות זה כנגד מותר ולכן המותר שלו, ומה הכסף הוא לא נתן לה ולכן הוא לא שייך במעשה יודע. נכון? זאת אומרת, מה תמצית העיקרון של ההקדש לפי שיטת רבי מאיר, לפי רבדה? הבעל מקדיש
מה שיש לו.
הבעל מקדיש את מה שיש לו. נכון? מקדיש מה שיש, שזה המותר בלבד. זאת אומרת, רבדה ודאי לא חשב כמו רבנו יונה. נכון? רבדה ורבא ודאי לא הסביר את שיטת רבי מאיר שיש הבדל בין גדר הזכות של הבעל במעשה ידי אשתו לבין גדר הזכות שלו במותר מעשה ידיה. הוא פשוט חשב שהוא מקדיש, הוא עשה אוקימתא, הוא מקדיש את מה שיש לה. וזה הכל. עכשיו זה בסדר, אמרתי כבר לפני כן שרבנו יונה לא מדבר לפי שיטת רבדה. סיבה אחרת אמרת, הערה של רבי עקיבא איגר. זאת אומרת, רבנו יונה לא הייתי אומר לי בכלל לשיטת רבדה, כל ההנחה שלו הייתה על פי רב ושמואל. אבל רבדה ודאי לא הסביר את רבי מאיר לפי ההיגיון של רבנו יונה. רב שמואל זה קצת יותר מסובך.
תוספות אומרים ש הגמרא אומרת שלכאורה פשט הגמרא כתוב שמדובר פה במלא למזונות ולא מלא למהכסף. אבל אומר תוספות שלרב שמואל על כורחנו שהוא לא מלא לכלום. כי אם הוא היה מעלה למזונות, אז לא הייתי יכול להסביר את הרישה. וגם הדין ברישה היה צריך להיות שזה הקדש. לכן אומר תוספות שעל כוחנו, תוספות דיבור מתחיל במעלה. רב שמואל לא מעצימו כמלה במעלה למזונות. כיוון נוסבו דתקנו מזונות תחת מעשה ידיים, כן המה יוסף ואוכלת. אלא רב שמואל מוקמים מתניתין בשם מעלה למזונות ולא מהכסף. זאת אומרת תוספות שלפי רב שמואל מדובר שהוא לא מעלה לכלום. ולכן רב שמואל אומרים שמתי קדוש?
לאחר מיטה, נכון? לאחר מיטה, ואז ולאחר מיטה איך הוא זוכה בזה? מה? רש"י אומר ירושה, ירושת הבעל. זה לא קשור בכלל לזכות של הבעל במעשה ידי אשתו במותר, אלא פשוט אחרי המוות שלה אז כל הרכוש עובר עליו בירושה,
נכון? רש"י אומר לאחר מיטה כשתמות היא וירשנה. אז תוספות אומר שמדובר פה באדם שבאמת אין לו בכלל זכויות. אין לו כלום, אין לו, הוא לא נותן לו לא מזונות ולא מה הכסף, אז אין לו לא את מעשה ידע ולא את מותר מעשה ידע, ולכן לא חל פה שום דבר. האמת שלפי תוספות מאוד קשה לקרוא את ה... מה זה לפי תוספות? לפי רב שמואל יוצא שאם זה לאחר מיטה ורק מדיני ירושה, יוצא שבעצם אין פה בכלל חילוק בין מעשה ידע למותר. נכון? המשנה אומרת, רבי מאיר, הרי זה עושה ואוכלת, רבי מאיר אומר, המותר, רבי מאיר אומר הקדש. מה זה קשור למותר? מה?
אבל הדין הוא שאם הכל קשור לירושת הבעל, הבעל יורש אחרי מותה את המזונות שהיא עשתה ואת המותר ואת הנכסי מלוג שלה והנכסי קון ברזל ואת הנכסים שלה, הבעל יורש נכסי אשתו. שמה?
אחר כך מה לעשות עם זה? המזונות תקנו לה, אחר כך מה לעשות עם זה? נותנים לה, מותר ישר שלו, אם יש.
אבל זה בכל מקרה יהיה רק לאחר מיטה, הוא לא נותן לה.
הוא תפס בזה לפני כן, לאחר מיטה זה
לגמרי. אבל הוא לא זכאי אבל הוא לא זכאי לזה, כי הוא לא נותן לה לא מזונות ולא מהכסף.
לא, זה תראו את התוספות ב...
נגיד המותר מה שנשאר?
כן, כנראה שצריך להגיד ככה. תראו את התוספות במקור 5, תוספות בנדרים על הסוגיה המקבילה. תוספות אומר, והמותר רבי מאיר אומר הקדש, היא כדה אמר האטם שאינו מעלה לה מהכסף ולא מזונות, ומיתר אינו קדוש אלא לאחר מיטה, והיא קדוש הכל. ומותר, זאת אומרת, אחרי מיטה, זה לא שהקדוש יהיה רק המותר מעשה ידע, גם מעשה ידע יהיו קדושים, אם הוא יקדיש את מעשה ידע. והמותר רוצה לומר מה שישתייר לאחר מיטה, שלא אכלה. מה שהיא לא תאכל בחייה, והיא נשתייר לאחר מיטה ועובר אליו בירושה, זה נקרא מותר. זאת אומרת, זה דחוק פה במשנה, לכאורה מותר פה זה מעשה, זה מונח הלכתי מוגדר של דיני מזונות, שיש מעשה ידיה ויש מותר מעשה ידיה. אומר תוספות בנדרים, לפי רב ושמואל, לא, לפי רב ושמואל צריך להגיד שמותר, הכוונה מה שנשאר, מה שנשאר אחרי שהיא מתה. זה לא המושג ההלכתי של דיני מזונות של מותר. אז זה שיטת רב ושמואל. עכשיו אומר רשי, תראו רשי האחרון בנונחת עמוד ב', לעולם במעלה למזונות וכו'. והוא הדינמי דמתי להוקמה, כשאין מעלה למזונות, הוא מעלה למה. אומר רשי שיכולתי גם, שרב ושמואל יכלו גם להעמיד את המשנה במעלה, שהוא לא מעלה למזונות כסף, הוא מעלה למה, ולשיטתם, אם הוא לא מעלה למזונות אלא מה בלבד, אז מה הוא זכאי? אז הוא זכאי רק למותר. ואז הם יוכלו להגיד שכן, הנה חינמי, ההקדש חל על המותר, ולא לאחר מיטה, אלא עוד בחיים. היו יכולים להגיד שהנה חינמי, ההקדש חל בחיים, וזה בסדר. אז למה לא העמידו ככה? אומר שבעיקרון הם יכלו, אלא משום רב, הרי מישהו מדברים פה זה רב ושמואל, ולפני זה בהתחלת הסוגיה היה לנו רב ונעם הרב. אלא משום רב, דעית ליכולה אישה שתאמר איני ניזונת ואיני עושה. ואו כי ראי שדמתנית אם דתני עושה ואוכלת בניזונת. הרי רב ונעם אמר ש... אפילו שלגבי הרישה של המשנה, לגבי עצם מעשה ידיה, הרי זה עושה ואוכלת אפילו בניזונת, כי היא יכולה להגיד איני ניזונת ואיני עושה. לאחי או כסייפה בניזונת, אז הוא רוצה להעמיד את המשנה באותו אופן שהיא כן מקבלת מזונות, אז לכן העמידו את זה במזונות ולא מעה, ולכן היא מקבלת את, ולכן הוא זכאי רק לאחר התאמות. אז אומר רשי שרבונה רוצה להעמיד, יש לו אינטרס להעמיד את המשנה בניזונת בשביל, רבונה אמריו, בשביל להוכיח את השיטה שלו. אז מדובר שלו פה בניזונת, ולמרות שהיא כן מקבלת מזונות בכל זאת, למרות שהיא כן מקבלת מזונות, בכל זאת זה לא חל על המזונות. למה זה לא חל על המזונות? למה זה לא חל על מעשה ידיה? היא כן מקבלת מזונות, והמזונות הם כנגד מעשה ידיה, אבל זה לא חל על מעשה ידיה. למה זה לא חל על מעשה ידיה? כי יכולה להגיד איני ניזונת ואיני עושה, ולכן ההקדש לא חל, אומרת הגמרא בהתחלה. אבל בעיקרון הוא היה יכול להעמיד את זה במצב שהיא לא מקבלת מזונות, אבל כן מקבלת מעשה ידיה, כן מקבלת מעה כסף, ולכן ההקדש כן חל על מותר ידיה.
אבל למה
הוא היה לאחר מיטה? לא, אבל אז חינמי, אז זה לא היה לאחר מיטה, אז זה היה חל בחיים כי הייתה לו זכות על זה. זה מה שהוא רוצה להגיד, שרב ושמואל לא היו צריכים להידחק להעמיד את זה לאחר מיטה. יש להם שיטה שחושבים שמזונות כנגד מעשה ידיה ומה הכסף כנגד מותר. זה שיטתם, הוא לא מבקש מהם לשנות את השיטה. הוא מבקש מהם להגיד הרי ברור שזה דוחק במשנה להגיד לאחר מיטה. אתם לא צריכים להידחק בזה, פשוט תעמידו בהוקימתא שנותן לה מה הכסף ולא מזונות. תוספות אמרו שזה הוקימתא מאוד דחוקה, שזה נראה להם יצריך סבירה להעמיד את המשנה, שאדם לא נותן לאשתו מזונות, אבל כן נותן לה דמי כיס. אבל רש"י לא מוטרד מזה. זה לא מטריד אותו שזה הוקים את הטיפה הדחוקה במציאות, והוא אומר כן, היו יכולים להעמיד את זה בדבר הזה, ואז כן הייתה זכות בחיים. זאת אומרת, יוצא לרשי שהמזונות שלגבי מעשה ידיה, אז אפילו אם נותן למזונות זה לא חל, כי יכולה להגיד איני ניזונת ואיני עושה. אבל לגבי המעה הכסף, אם הוא היה נותן למעה הכסף, אז מתי היה חל ההקדש?
מיד.
למה? היא לא יכולה להגיד איני נותנת לך מותר מעשה ידיי ואיני מקבלת מהכסף?
לא יכולה מאוד.
מה? כנראה שרשי סובר כמו רבנו יונה, וזה לא הערה שלי, זה הערה של המערן פה. לא יודעת כמה בימינו יצא לדברים חבר בסדר שהעידו על עצמם שמאז שהגיעו לישיבה לא פתחו את המערן, אבל פעם זה היה ספר שפותחים אותו יותר. בסדר, מתחת למערשה יש את המערשל והמערה מלובלין, וזה חיבורים ששווה לפתוח. כן, אז כן, אז יוצא שלכאורה יוצא שרשי סובב כמו רבנו יונה. המערם שם מאוד מעריך, עושה כל מיני חשבונות ואתם יכולים לקרוא אותו, אבל הוא בין השאר מעלה שתוספות חולק על הדבר הזה, שתוספות אומר, אבל תוספות בכלל לאורך כל שיטתו בסוגיה, תוספות חושב שאם האישה ניזונת ממש, אז יהיה הקדש גם לרבונה. תוספות כבר מההתחלת העמוד חושב שבניזונת ממש יהיה הקדש גם לרבונה, אז לתוספות אין בכל מקרה את כל המהלך הזה של רשי. ותוספות בהרבה ראשונים חולקים לו לבנים, זאת אומרת זה לא
זו שאלתי האם הסבר רבי מאיר הוא בעצם על בסיס שיטת רבנו יונה, אז אז התשובה היא שלא. זאת אומרת, אפילו לפי רש"י אני לא יכול להגיד שהסבר שיטת רבי מאיר הוא על בסיס רבנו יונה. אני צודק? נכון, גם מרש"י, מהחשבון של רש"י יוצא שרש"י סובר כמו רבנו יונה, אבל זה לא ש... אבל זה לא הסבר שיטת רבי מאיר, כי רבי שמואל תכלס מדברים על זה שגם המותר יהיה קדוש רק לאחר מיתה. אז יוצא שרבי מאיר לא לפי רבי שמואל ולא לפי רבדה, לא... זה לא שההסבר של שיטתו זה כרבנו יונה. מחלוקת ראשונים, יוצא שהראשונים נחלקים פה בפירוש של רבי שמואל, והפירושים האלה תלויים במחלוקת רבנו יונה והראשונים. אבל תכלס יצא שזה לא עובד כהסבר שיטת רבי מאיר.
הוא קיים את המציאותית ולא המשפטים.
בוא נגיד, לפי רש"י יוצא שההסבר של רבי מאיר היה יכול להיות כפי שיטת רבנו יונה, אבל בגלל שהם רצו להעמיד את המשנה בניזונת, אז יצא שזה לא עובד על פי רבנו יונה. כן,
אני חושב שמה שאני
מדבר
על רב בבא, הוא אומר שרב בבא היה פה אמר את זה הפוך, הוא אמר ששתו שלו מפוחות, אלא משום רב
זה איתה, לכן לעולם זה כבר התשובה לרב פאפה.
ורש"י אומר, רב פאפה יכול להבין שהעוקים את ההפוכה והשתו בפוחות, למה הוא לא אמר את זה ככה? הוא רוצה שזה יתאים מה שרב אמר ברגע שלו.
אוקיי, אבל ורב עצמו לא יחשוב ככה? לא הבנתי. זאת אומרת, למה היא נפקמינה?
יש לך שיש מפקוד שלא מעלה
מוזמות,
מעלה
למה? לא יודע. רב יש לו את העמדה שלו לגבי מה כנגד מה.
אבל אני לא יודע מה נגדה.
מה?
יכול להיות שרב אני לא יודע מה. רב דאיטלי זה לכן רב פאפה, אבל אחרת אתה צריך לכתוב אלא משום דרב איטלי לכן הוא אומר את זה ככה, לא משום יותר.
אוקיי, אני לא בטוח האם זה הופך את זה האם זה כל כך משנה לתוך העניין, אבל ייתכן שכן.
ואז
החשבון
הזה
אחרת
שהוא
יותר
לא
נכון. למה לא?
כי אז רב שמואל עדיין אומרים שמה זה לאחר מיתה, שהמותר הוא קדוש לאחר מיתה.
שהמותר היה קדוש לאחר מיתה גם אם כן היה מלא למה הכסף?
כן,
סבור
לספור. סבור
לספור רבד אברהם. מי סבור כמו רבד אברהם?
הוא אומר שיכול
להפוך
גם את
ההוגים
וגם את השיטות.
תסביר לי אחרי זה. אני לא רואה למה המסקנה יוצאת שונה, אבל בסדר. לפני כן פה בגמרא יש לנו את מחלוקת רבונה וריש לקיש. רבונה אומר יכולה להגיד ניזונת וניוסה, ולכן אפילו בניזונת. והגמרא מאמתת את רבונה עם שיטת ריש לקיש. עכשיו ריש לקיש מדבר על רבי מאיר, נכון? אומרת הגמרא בשם אופליגד ריש לקיש, דאמר ריש לקיש לא תאים התאמה דרבי מאיר, לגבי שיטת רבי מאיר שאומר שהמותר קודש. אומר ריש לקיש, תדע לך שרבי מאיר לא חייב לסבור שאדם מקדיש דבר שלו בעל עולם. עלי בדיימת אומרת הגמרא, רבי מאיר כן סובר שאדם מקדיש דבר שלו בעל עולם. אז בהחלט אפשר להסביר את שיטת רבי מאיר, שרבי מאיר, רבי יוחנן סנדלר התבסס כפי שאמרנו על דבר שלו בעל עולם. רבי מאיר פשוט יש לו שיטה עקבית בכל השס, שהוא חושב שאדם מקדיש דבר שלו לעולם, אדם מקנה דבר שלו בעל עולם. רבי מאיר יש לו את השיטה שלו. אבל ריש לקיש פה רוצה להגיד לנו שאפשר להסביר את שיטת רבי מאיר, אפילו אם היה סובר שאדם, אין אדם מקדיש דבר שלו בעל עולם. אבל מתוך שיכול לחופה למעשה ידיה, נעשה כאומר לה, יקדשו ידייך לעושיהם. אז יש לי את הפתרון של יקדשו ידייך לעושיהם, והידיים ייתנו בעולם, הידיים כן קיימים בעולם, ולכן הוא מקדיש את הידיים שלה לעניין מעשיהם. תוספות אומר לעניין לקדוש ברוך הוא, אבל גם לפי תוספות הכוונה הקדשה לעניין מעשיהם. זה לא הפירוש של המילים שלו, אבל זה הפירוש שאנחנו רוצים לתת לו. וככה אני עוקף את הבעיה של דבר של הבעל עולם. עכשיו ריש לקיש משתמש פה במודל שהוא מאוד מוכר מכל השס, המודל של דקל לפירותיו.
וזה אנחנו מכירים בכל השעה שאנחנו לא סוברים כבגייר, אדם, אין אדם מקנה דבר של הבעל עולם. הפתרון הכי רווח אולי בשעה להתגברות על בעל דבר של הבעל עולם, זה שאדם יכול להקנות דקל לפירותיו. אני לא יכול למכור לחבר שלי את הפירות של הדקל שעדיין לא צמחו, אבל אני כן יכול להקנות לו את הדקל שלי לעניין הפירות, ויש לו קניין בדקל לעניין הפירות. וזה דבר, זה מנגנון חשוב מאוד שעושים בו הרבה מאוד שימושים. יש מחלוקת רבי יוחנן ויש לקיש האם קניין פירות כקניין הגוף גם יהיו לו, זאת אומרת מי שיש לו את הקניין פירות בדקל האם יש לזה מעמד של כאין קניין הגוף או לא. אבל גם לפחות בפשטות גם לפי ריש לקיש שסובר שקיים פירות לאו כקניין הגוף דמי, גם ריש לקיש אומר שעדיין יש לו קניין בדקל, קניין בחפצה, קניין בגוף הדקל לעניין הפירות, שלעניין הצמחת הפירות הוא הבעלים של הדקל. רבי יוחנן חושב שהוא הבעלים של הדקל באופן כללי, מי שיש לו את הקניין הפירות הוא נחשב להבעלים, ריש לקיש אומר לא, הוא לא נחשב להבעלים, אבל הוא כן נחשב לבעלים לעניין הפירות, והפירות צמחו מדקל שלו. ככה כשנכנסים לעומק של קיים פרק קיים גוף רואים שזה לא כזה פשוט, אבל זאת לדעתי השיטה הפשוטה. הבאתי פה רשב"ם במקור 6 להמחיש את זה. אם אדם יש לו קניין פירות בקרקע, האם הוא יכול להביא ביקורים והאם הוא יכול לקרוא מקרא ביקורים? אומר רשב"ם שלפי ריש לקיש מביא ואינו קורא, אז למה יש פיצול בין ההבאה לבין הקריאה? שאינו יכול לקרות האדמה אשר נתת לי, כי זה לא נקרא שהוא ביילים על האדמה. הוא לא יכול להגיד שהוא הביילים על האדמה, הוא לא יכול להגיד זה לא האדמה אשר נתת לי, הוא לא הביילים על האדמה. ומי הוא בהבא חייב? דכתיב אשר תביא מארצך, שהרי שיאבד לו יניקת הקרקע לפירותיו. זאת אומרת מכיוון שהוא הביילים על הקרקע לעניין הפירות, אז הוא יכול להגיד על, כשהוא לא מתייחס לקרקע אלא כשהוא מתייחס לפירות ושואל את עצמו האם הפירות האלה זה פירות שבאו מהאדמה שלי, התשובה היא כן. האם הוא ביילים על אדמה או לא ביילים על אדמה? האם הפירות האלה באו מהאדמה שלו? כן, כי לעניין הפירות האדמה היא שלו. מכיוון שלעניין הפירות האדמה היא שלו, אז הוא יכול להגיד שזה פירות שבאו מהאדמה שלו, אשר תביא מארצך. זאת אומרת שגם בריש לקיש המושג הזה של קניין הפירות הוא מושג חזק, שהופך אותו לבאמת ביילים על הדבר, לעניין הפירות שלו. זה מושג הכללי של דקל לפירותיו. עכשיו ריש לקיש פה לכאורה לוקח את המושג הזה של דקל לפירותיו, ואומר אני גם פה אני יכול להתגבר על הבעיה של, של דבר שלו בעולם, כי הבעל הקדיש את, ידי, את הידיים של אשתו לעניין מעשיהם. אז את אותה אמירה, לא יודע, לפחות ברמה התחבירית דקדוקית הצלחנו להציע פתרון דומה ולעשות את הידיים לעניין המעשים. אני אומר עם חיוך את האמירה התחבירית דקדוקית, כי כפי שהראשונים פה העירו זה קפיצה גדולה מאוד, וזה דבר מאוד קשה לעשות את זה, והמושג של דקל לפירותיו וידיים למעשיהם יש הרבה מאוד חילוקים ביניהם, ויש איזה עריכות פה ברשב"א אבני מילואים בתחילת סימן תגלת רוצה ליישב את הקושיות של הרשב"א, ודווקא מפניתי לאיזה קטע של רבי קוויגר שבאמת מסביר קצת אחרת. יש על זה הרבה קושיות, זה לא, הדקל מצמיח פירות, אני יכול להיות בעלים על הדקל, ואז במילה כשצומחים פירות בדקל הם שלי, אז אם אני מקדיש דקל לפירות, אז כשצומחים פירות הם הקדש, הדקל באמת מוציא פירות. הידיים של האישה, סתם, אני שואל אפילו ברמה עובדתית, הידיים, שום דבר לא יוצא מהידיים, נכון? הידיים עושות דברים, זה מונח הרבה יותר כלכלי, לא פיזי. מי הבעלים על ה... על טובות הענה הכספיות שיוצאות מהידיים. למשל אם האישה הזאת עושה צמר, אז היא מקבלת חומר גלם של צמר, אם זה חל, האמת שזה באמת לא כזה ברור, אם זה חל הדבר הזה, הבעל הצליח להקדיש את מעשה ידי אשתו, את ידי הלוסם, אז היא עושה בצמר, אז היא קיבלה חומר גלם של צמר שהוא חולי, ואז היא תבטה החוטים. עכשיו החוטי צמר אלה, מה הדין שלהם? הקדש? 100% הקדש? כאילו הם כולם הקדש? גם החומר גלם הפך להיות הקדש?
מה שגמור, מה שיפה.
זאת אומרת הערך המוסף בין החומר גלם לבין התוצר הוא הקדש, כי זה באמת יצא מהידיים שלה הדבר הזה. אתה אומר זה שינוי וזה בריאה חדשה? ומה?
היה פה שינוי שם לפחות.
אוקיי, אז בריאה, ויש כאן בריאה חדשה שהיא עכשיו קדושה. בסדר, אולי, לא יודע. יש המון שאלות על הדבר הזה, מה מידת הבעלות של הבעל על הידיים, וגם האישה כשלעצמה, האם יכולה לחול קדושה בידיים, כל עוד שהרשב"א פה שואל. לצורך העניין בואו נניח כרגע שזה עובד.
מי שלא הספיק לקרוא, אז תקראו את הרשב"א ואת רבי קוויגר ששמתי בדף. הרשב"א שאל שלוש קושיות על זה. נניח לצורך העניין שזה עובד, ויש את המושג הזה של קדישו ידייך לא עושה. אז הר"ן פה למד את הסוגיה כפשוטה, והר"ן אומר ש כל הוורט הזה שאפשר להקדיש את הידיים של האישה לא עושה, זה רק לפי ריש לקיש. מתוך שיכול לחופה, כפי שכתוב בגמרא, מתוך שיכול לחופה למעשה ידיה. מתוך שיכול לחופה למעשה ידיה, נעשה כאומר לה, יקדשו ידייך לעושיהם. והכל זה מתוך שיכול לחופה, אבל זה חולק רבונה שחושב שהוא לא יכול לחופה, ולכן לרבונה אין את זה. כך טוען הר"ן שלפי רבונה אי אפשר להקדיש את, ידיה, את הידיים לעושיהם, ורק לפי ריש לקיש אני יכול להבין שיכולה להגיד יקדשו ידייך לעושיהם. כך טוען הר"ן, לכן הוא מסתבך ברמב״ם, שהרמב״ם פסק שאם הבעל יגיד במפורש יקדשו ידייך לא עושה, זה חל. זאת אומרת, אני לא אומר נעשה כאומר לה יקדשו ידייך לא עושה, אני סתם יקדיש מעשה ידי אשתו. טוב, נדבר על שיטת הרמב״ם, אבל הר"ן התפלא על הרמב״ם. הר"ן אמר, מה פתאום, כל היכולת להגיד יקדשו ידייך לא עושה זה רק מתוך שיכול לחופה, ולכן אך ורק על פי שיטת ריש לקיש, ולרבונה בכלל אין את זה. מה הסברה? למה היכול לחופה והשאלה של איני זו נתני עושה היא משמעותית לשאלה האם הוא יכול להגיד יקדשו ידייך לא עושה?
זה מראה בעלות על הדבר, לא?
אבל בכל מקרה, אם אנחנו לא מדברים על אישה שאמרה איני זו נתני עושה, כל עוד היא לא אמרה את זה, אז אני חושב שאתה צודק, אבל תחדק. זאת אומרת, כל עוד היא לא אמרה את זה, אז לכאורה הוא כן זכאי עכשיו למעשה ידיה.
אולי תלוי אם שהיא עושה, אז יש הסכם שהמתחלף, כאילו, אני נזון את זה, אני רואה את זה בתעשייה, אבל זה מתחלות בתעשייה, אם זה מתחלף, בעצם זה שייך לה, אבל יש מין הסכם כזה שעושים ככה, או שמלכתחילה כשהיא עושה, אז יש לך תשלה כשתאונות. זאת אומרת שעושה, בכלל כשעושה, זה אף אחד לא היה אצלה, זה לא קשור אליה, זה כבר, היא עדיין כבר שייכות לו. זה ברגע שהתחתנו, זה חלק מה
אוקיי, אני בגדול חושב שזה נכון, רק יכול להיות שיש בתוך זה כמה ניואנסים שונים ושאולי כדאי טיפה לחדד אותם. אני באמת חושב שזה נשמע לי מאוד הגיוני שלפי ריש לקיש שחושב שיש לו, ריש לקיש חשב שצריך לתקן את הדין הזה כדין קבוע ושלא תלוי ברצונה אותו, לכן הוא אמר שהיא לא יכולה להגיד אם ניזון ואני עושה, ובכך הוא יצר קניין לבעל במעשה ידי אשתו, לעומת הסדר אחר שאומר שהאישה יכולה מתי שהיא רוצה להשתחרר מהחובה של מעשה ידיה, והכל תלוי בזה שהיא רוצה לקבל את המזונות. וההסדר הזה אומר שאין לבעל קניין במעשה ידי אשתו, אלא שזה זכות התשלום שהוא גובה כל פעם עבור זה שהוא זן אותה, וזה לא בגדר קניין שיש לו, ולכן הדין הזה של יכול לחופה הוא סימן או שהוא יוצר את אופי הקניין שיש לו בידיים. ואם אני אומר שהבעל הוא יכול להקדיש לידיים לא עושים, זה בנוי על זה שהוא בא אליהם על הידיים לעניין המעשים שלהם, והאם זה נכון להגיד שהוא בא אליהם על הידיים לעניין המעשים שלהם, או שרק יש לו זכות לקבל את המעשים שלהם, זה תלוי בשאלה של האם יכול לחוף אותה או לא. אני בגדול חושב שכן, שזאת סברת הסוגיה לפי הר"ן. יש פה טיפה, אבני מילואים דיבר על זה, והוא הזכיר בין השאר את התוספות שלמדנו בממזע עמוד ב'. בממזע עמוד ב', אנחנו למדנו את זה שתקנו מזונותיה תחת מעשי ידיה, ותקנו פרקונה תחת פירותיה. נכון? תחת חובת פרקונה, אז יש לבעל פירות במעשי ידי אשתו. ושם דנו הראשונים, האם לפי רבונה שאומר שהאישה יכולה להגיד איני ניזונת ואיני עושה, האם באותם יכולה גם להגיד איני נפדית ואין לך פירות בנכסי? ותוספות נקטו שהיא לא יכולה להגיד, ותוספות העלו שלוש סיבות, אני חושב, למה. ואחת הסיבות, הסיבה האחרונה שהתוספות העלו, תסתכלו בתוספות במזיין עמוד ב', ארבע שורות מסוף העמוד. אומר התוספות, הנה מאישה מפירות דידו כידה וזוכה בגוף הקרקע, אבל מעשה ידיה אינם בעין, זה לא שייך למימר שיזכה בגוף הידיים. התוספות אומר שבפירות כאשר יש לבעל פירות בנכסי אשתו, למשל בקרקעות של אשתו, אז יש לבעל באמת קניין בגוף הקרקע. קניין, לא קניין גוף, אבל קניין פירות, וגם קניין פירות זה סוג של קניין בגוף הקרקע. שאני פירות דידו כידיו וזוכה בגוף הקרקע, אבל מעשה ידיים אינם בהם, דלא שייך למאמר שיזכה בגוף הידיים. ככה לשון של התוספות, ו... הבאתי פה את זה גם מהראש, במקור 2 בדף. שאני פירות שהבעל זוכה בתקנת חכמים בגוף השדה לפירות, אבל מעשה ידיה לא שייך למאמר שיזכה בגוף הידיים. בסדר. אז משמע קצת מהתוספות שזה שהוא לא יכול להסתלק, זה שהיא לא יכולה לסלק אותו מפירות, זה תוצאה מזה שיש לו קניין בגוף. זאת אומרת, מבחינת הסיבה והמסובב, שבפירות שייך להגיד שיש לו גדר של קניין בגוף השדה לעניין פירות, ולכן היא לא יכולה לבטל זכות קניינית שלו ולהגיד סליחה, אני לא רוצה, אני נפדה וכו', כי הוא כבר זכה, כבר יש לו קניין בדבר הזה. וכתוצאה מזה שאני אומר שיש לו קניין, אז לכן היא לא יכולה להגיד אני נפדה ואין לך פירות. ולמה היא כן יכולה להגיד אני ניזונת ואני עושה?
כן.
כי שם אין לו קניין, כי לא שייך להגיד. אבל בסוף לא שייך להגיד שלבעל יהיה קניין בידיים, בגוף הידיים לעניין המעשים שלהם. ולמה? כי מעשה ידיה זה משהו, זה קשור למה שדיברתי קודם. הקרקע מצמיחה פירות, זה באמת משהו שקשור לגוף, לחפצה של הקרקע שהיא מצמיחה פירות. זה יכול להיות בעלים על הקרקע לעניין הפירות שהיא מצמיחה. אבל מעשה ידיה, את ומעלמה, זה לא יוצא לה שום דבר מהידיים. אם היא עובדת, אז מרוויחה כסף, אבל זה לא איזושהי זכות בידיים לעניין המעשים שלהם. כתוצאה מזה שאין לבעל קניין בגוף הידיים, אז לכן היא יכולה לסלק אותו. זה בגלל צורת חשיבה של אבני מילואים. זאת אומרת, בעצם הוא אומר, טוען אבני מילואים, שבמה נחלקו רבון עבר איש לקיש? רבון עבר איש לקיש לא נחלקו האם אישה יכולה להגיד אני ניזונת ואני עושה. רבון עבר איש לקיש נחלקו בגדר הקניין שיש לבעל במעשה ידי אשתו. ריש לקיש הבין שלבעל יש קניין בידי אשתו. קניין בידי אשתו לעניין מעשיהם. ורבון עבר שלו, לבעל אין קניין במעשה ידי אשתו, אלא יש לו רק זכות לקבל את זה, כפי ש... זה הפירעון חוב שהוא מקבל על ה... וכתוצאה מכך, אז, לכן רבון אמר, כיוון שאין לו קניין, אז הוא יכולה להגיד אם זאת נמצא, יכולה לסלק אותו. וריש לקיש אמר, לא, היא לא יכולה לסלק אותו. כמו שהתוספות אמר שהיא לא יכולה לסלק אותו בפירות, מכיוון שיש לו קניין בגוף השדה, אז ככה גם פה היא לא יכולה לסלק אותו. וכל הסיפור של אמין זאת בן יוסה הוא תוצאה של המחלוקת שיש להם בגדר הדין, בגדר הלמדני של הדין של הזכות של הבעל במעשה ידי אשתו. כך טוען אבני מילואים. האמת שאני לא יודע, קשה לי קצת עם צורת חשיבה כזאת, כי אני חושב שנפקמינה כל כך דרמטית, האם האישה יכולה להגיד אני ניזונת ואני עושה, שהיא לא יכולה להגיד אני ניזונת ואני עושה, זה שאלה שחזל צריכים להכריע בה הרבה לפני שמחליטים מה יהיה הגדר הלמדני של זכות הבעל במעשה את אשתו. הגדר הלמדני צריך לשרת את הדינים שאנחנו רוצים שיהיו. אנחנו רוצים שהיא תוכל להסתלק מהדבר הזה או שהיא לא תוכל להסתלק. זה דינים דרבנן, אנחנו קובעים האם היא יכולה להסתלק או לא. כתוצאה מזה, אז אני מבין שנקבע אופי קנייני מסוים לדבר הזה. אני מסכים שהלשון של התוספות היא קצת כזאת, שלמה היא לא יכולה לסלק אותו מהפירות, כי בפירות יש לו קניין. נכון. מצד שני, אני לא בטוח, ויש כאלה שאירו את זה, אני לא זוכר מי. הקובץ שיעורים נראה להעיר. שהלשון של התוספות לא משמע שזה רק לפי רבונה. מעשה ידי אינם בהם דה לא שייך למאמר שיזכה בגוף הידיים. זאת אומרת, זה לא שייך לדבר על זכייה בגוף הידיים. לא שזאת שיטת רבונה, זו לא הכוונה שרבונה חשב שלא שייך. וריש לקיש חשב שכן שייך לדבר על זכייה בגוף הידיים. ייתכן, אני לא יודע, אני נוטה לראות את זה יותר הפוך, כפי שאתה הצעת קודם.
זה ממש הפוך.
תראו את זה גם בריטווה, כשהריטווה הביא את זה אצלנו, ריטווה במקור 3, בפסקה האמצעית, בקטע המסומן. הקטע המסומן בפסקה האמצעית. מסומן עם החיצים האלה. וכיוון שיכול לחופה למעשה ידיה, ידיה קנויות לו. וכיוון שיכול לחופה למעשה ידיה, ידיה קנויות לו. למה הן קנויות לו? בגלל שהוא יכול לחוף אותה. ויכול לומר, יקדישו ידיה לא סן, ואבל הם מקדיש דבר שבא לעולם. מה שאין כן לרבונה, דכיוון די יכולה לומר, איני ניזונת ואיני עושה, לא אלים שיעבודי שיוכל להקדיש ידיה, דשיעבוד גרי די. אבל לריש לקיש אבא שיעבודי לבעל כלוקח. אז לרבונה זה שיעבוד גריידה ולריש לקיש זה כלוקח. אבל למה לרבונה זה שיעבוד גריידה ולריש לקיש זה כלוקח? תוצאה מהמחלוקת שלהם על איני ניזונת ואיני עושה. לא שהם ישבו בבית מדרש, בכלל לא התעניינו בשאלות של איני ניזונת ואיני עושה, ואמרו, טוב, בוא נחליט איזה מין גדר לתת לדין הזה של מעשה ידע. אני בעד לקרוא לזה קניין, אני בעד לקרוא לזה שיעבוד. ואז, אם זה שיעבוד, אז היא יכולה להגיד איני ניזונת ואיני עושה. אם זה קניין, אז היא לא יכולה להגיד. פחות מסתבר בעיניי.
אבל מבחינה לוגית הלכתית זה כן תלוי בזה. המטרה שקבוע אם זה קניין או שיעבוד, זה כדי שיהיה ניזונת ולא תוכל להגיד או לא תוכל להגיד. מבחינה לוגית הלכתית, כיוון שרצו שתוכל להגיד, לכן קבוע אם זה קניין.
בריטווה אני לא
מתחשב. בריטווה לא. זה לא שהוא לא מעניין אותו התוצאות.
נכון. אז קודם כל אני מסכים. נכון. אני מסכים שגם באבנה מילואים, מן הסתם, הנפקמינה של איני ניזונת ואיני עושה היא נפקמינה יותר דרמטית מאשר ההגדרה של הדבר הזה. רק שרבונה לא דיברו על תורות, הם דיברו על מעשה ידע.
אני אומר שהמחלוקת ביניהם בעצם מעשה ידע, בסדר, אמרנו שגבי פירות הוא בעצם יכול לאכול במשהו ממשי, אז כאילו יכול לקרוא שיש לקיש אומר שהוא אוכל במשהו בידיים. רבונה אומר, ואת לא אומר, יש חילוק בין תורות לבין מעשה ידע, אבל יש לקיש אומר לא אותו דבר, אבל יש לקיש אומר לא אותו דבר.
המחלוקת שלהם זה
אם
לחלק בין תורות. כולם מסכימים שבפירות, כמו הסיפה של התוספות, זה גדר של קניין ו... אוקיי.
בסדר, טוב, אז זה, כל זה שיטת הר"ן בפשט המחלוקת של רבונה וריש לקיש בנקודה הזאת של לאכול לחופה למעשה ידע. הר"ן אומר את זה והוא יוצא נגד הרמב״ם. הרמב״ם במקור ארבע. הרמב״ם פוסק כמו רבי יוחנן הסנדלר, שלא חל בכלל. אין אדם מקדיש דבר שלו בעולם, וכן המקדיש מעשה ידי אשתו, הרי זו עושה ואוכלת והמותר חולין. לא משנה, זן אותה, לא זן אותה, מה הכסף, מותר מעשה ידי, זה לא משנה, הכל חולין. כי זה דבר שלא בעולם, המעשה ידי עדיין לא בעולם. אמר לה, יקדשו ידייך לא עושהן. הועיל ואין משועבדין לו, הרי כל מעשה ידי הקודש. הלא, מה זה דומה? לא אומר אילן זה קודש. שכל פירות שיעשה להה בקודש מהרמב״ם כאשר אדם מקדיש אילן. שימו לב, הרמב״ם לקח דוגמה מרחיקת לכת, הוא לא אמר מקדיש אילן לפירותיו וכל מיני דרכים, מה סתם, אדם מקדיש אילן, הפך את האילן לקודש, אז ברור שהוא לא צריך להקדיש את הפירות. פירות שצמחו מאילן של קודש הם קודש, נכון, זה ברור. והרמב״ם אומר זה אותו דבר גם פה, זאת אומרת כמו אדם שהקדיש אילן, ככה זה גם אדם שהקדיש אילן לפירותיו, וככה זה גם הבעל שהקדיש את ידיה לעושם. ואז כל מעשה ידיים קודש, כל מה שיוצא מהידיים עם קודש, ומתעלם לכאורה מהקושי של, מכל הקשיים של ההשוואה בין מעשה ידיה לפירות. וכן, זה חל. והר"ן שאל, רגע, אבל אתה פוסק מרבונה. הרמב״ם פוסק מרבונה שהאישה יכולה להגיד איני ניזונת ואיני עושה. אתה לא פוסק מריש לקיש. והגמרא אמרה זה רק מתוך שיכול לחופה. אז איך אתה יכול להגיד את זה? זה התאימה של הר"ן על הרמב״ם. הכסף משנה פה מביא אותו... מציע משהו, בסוף הוא אומר, יכול להיות שזה, יכול להיות שהיא נחינה מהגמרה רק אמרה שריש לקיש חולק על רבונה בגלל שריש לקיש השתמש בלשון, ריש לקיש השתמש בלשון של מתוך שיכול לחופה, אבל זה לא באמת קשור לגמרה. היה זה דיוק לשוני מריש לקיש, אבל זה לא באמת משהו מהותי. איך שלא יוצא מהרמב״ם שהפתרון הזה הוא כעיקרון שייך גם לרבונה. הריטווה פה, הריטווה חוזר למקור שלוש בקטע האחרון, אז אומר הריטווה, אי נמי לרבונה, אילו אמר בפירוש כן, יכול לומר קדישו ידע לב. מציע שאפשר להגיד כמו הרמב״ם, אילו אמר בפירוש כן, יכול לומר קדישו ידע לב. אבל כל שלא אמר כן, לא אמרינה נעשה כאומר. מכיוון זה לא אלים, זאת אומרת, אומר הריטווה שכשריש לקיש אומר מתוך שיכול לחופה נעשה כאומר להקדשו ידייך לעושיהן, אז המילים מתוך שיכול לחופה, המילים האלה כהסבר, כסיבה, זה לא סיבה להקדישו ידייך לעושם, זה סיבה למה? לנעשה כאומר. מתוך שיכול לחופה למעשה ידם, נעשה כאומר להקדישו ידייך לעושם. והריטב"א מנסה להסביר את זה, אני לא בטוח אם הבנתי טוב את הסברה. זה באמת משהו מאתגר פה, איך להבין את זה. לרב הונא אילו אמר בפירוש כן, יכול לומר קדישו ידי על הסיין, אבל כל שלא אמר כן, לא אמרין הנעשה כאומר. מכיוון דלא עלים שיבודי, ויכולה היא להפקיעו. ובחייה ודאי מוציא דבריו לבטלה. כיוון שאין המון כנוי ללגמרי. כל הסיפור של נעשה כאומר, זה האם אדם מוציא דבריו לבטלה, או שאני אומר שלא, מכיוון שיש לי הנחה שאדם לא מוציא דבריו לבטלה, אז אני אעשה מאמצים פרשניים והרבה לוליינות פרשנית בשביל לתת תוקף, בשביל להפוך את המשפט שלו למשפט בעל תוקף. וזה מאמץ פרשני שאני אעשה בשביל להפוך את המשפט למשפט תקף. אז אומר הריטב"א, מתי אני עושה את המאמצים האלה? כאשר יש לו קניין בדבר הזה. וזה יותר נכון לפי התירוץ הזה ואחרון, וכן דעת הרמב״ם, אבל בירושלמי נראה לו ככה. מה הוא אומר הריטב"א? אני לא בטוח אם הבנתי, אולי יכול להיות שתראו לי. הוא אומר שלפי המחלוקת של רב הונא וריש לקיש זה מעין מה שדיברנו קודם. המחלוקת של רב הונא וריש לקיש זה בעוצמת הקניין של הבעל במעשה ידי אשתו. לפי ריש לקיש, אז הרבה יותר עלים שיעבודי, יש לו גדר קנייני חזק בידיים, ולפי רב הונא זה סוג של שיעבוד בעלמא, ולא עלים שיעבודי, ויכולה, הוא ניתן להפקעה בכל רגע. אז כאשר אדם, אבל זה לא אומר שהוא לא יכול להקדיש את ידיה לעושם, הוא יכול לעשות את זה ואז כן, היא תוכל להפקיע את זה כשהיא תרצה, אבל אם הוא יעשה את זה בעיקרון זה חל, יכול להיות שהיא תוכל להפקיע את זה בפירוט, אבל בעיקרון זה חל, יש לו את היכולת לעשות את הדבר הזה. אבל כל עוד הוא לא אמר את זה במפורש, הרי מה שהוא אמר זה יקדישו מעשה ידיה, אז אני אומר לא, אני לא משפץ את המילים שלו. מתי אני אשפץ את המילים? אם אני סובר כריש לקיש, אם אני סובר שיש לו קניין של ממש בדבר הזה והוא רק ניסח את זה לא טוב, אז אני כן אשפץ את המילים. אני לא יודע, הכסף משנה האחרונים פה הזכירו את התוספות בדף עין והמשך המסכת, שהתוספות אומר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה. מתי אני אומר נעשה כאומר? רק שאני מתקן את בעיקרון יש לי פה מעשה של הקדשה, של הפלאה וכו', אז אתה יכול לתקן, לשנות מילה וכו', אתה לא יכול ליצור מעשה יש מאין. אז האם אני יכול להגיד שכאשר אדם בא אלים על משהו, אז כשהוא אומר, אז גם כשהוא אומר זה בלשון לא טובה, בלשון של דבר שלו על עולם, הוא מפגיש מעשה ידיה, אז יש לזה בכל זאת איזשהו מעשה, מבחינה בסיסית יש פה מעשה ואתה רק יכול לשפץ את זה כדי שזה יהיה מעשה תקף, אבל כאשר אדם הוא בכלל לא באילים אז אין לזה שם בכלל של מעשה הקדשה ולכן אתה לא יכול לשפץ את זה. אני לא יודע, אני מניח שזה איפשהו צריך להיות הכיוון בשביל להסביר את התירוץ של הריטב"א ברמב"ם, אבל אם מישהו יוכל לשפר את זה אני אשמח.
זה דין מדעת של הדברים.
כן,
כשהוא יכול לחופה אז אנחנו נניח שהוא יתקדם לעשות את הדבר קיצוני, ולכן נגיד שהוא אמר, כאילו אמר, אם זה שום מעשה ידיך לעושם, כשהוא לא יכול, אז
הוא כבר... מכיוון שזה בכל מקרה יותר רחוק ממנו, והוא יודע שגם הוא יעשה את זה, יכולה אולי להפקיע וכו', אז זה לא כזאת פרשנות סבירה, ייתכן, יכול להיות, ייתכן, לא שולל. יכול להיות שבאמת זה יותר פשוט ממה שהתחלתי לפתח, וזה פשוט מצד הערכת עומדן הדעת שלו. זה יחסוך התפתלויות. כן. אתה לא בא להסביר את הריטב"א עכשיו. אם כי הוא כן הביא שמצאנו אותך את מעשה ידיה. הוא חשב שהוא, במובן זה דומה לרשב"א, שהוא חשב שזה לא סוגר. אבל אני בסדר, אני שאלתי אם יש לי מישהו הסבר בכיוון שהריטב"א הציע ברמב"ם. יכול להיות שיש תירוצים נוספים ברמב"ם. טוב, בסדר, אם תרצו אני אחרי זה אני אשמח עוד. בסדר, בכל אופן ריש לקיש דיבר על רבי מאיר, נכון? ריש לקיש אמר שרבי מאיר זה לא דבר שלא בא לעולם אלא ידיים לא עושם. איך ריש לקיש מבין את רבי מאיר? הרי יש מחלוקת המורים על איבד רבי מאיר, מחלוקת רב שמואל מול רב עדה. אז כמו, אם מי הולך ריש לקיש? ריש לקיש אומר ש ריש לקיש אומר שזה לא דבר של הבעל עולם אלא יקדשו ידייך לעושיהם. עכשיו, לפי רב שמואל, יכול להיות איזה דבר שלא על עולם, כי הוא מקדיש משהו שבכלל אין לו עכשיו, נכון? הוא מקדיש זכויות שלו, שלא קיימות אצלו עדיין. אז, ולכן זה חל רק לאחר מיתה. אז אומר, תוספות פה, מתוך שיכול לחופה למעשה ידע, הוא מתנית את דקטן יוסף ואוכלת, מוקילה כרבדה ברב, עד בסמוך, במעלה למזונות, ואינו מעלה למה הכסף. אז תוספות מסיבותה, וגם הרמב"ן אומר ככה, הרבה רשמים אומרים פה שריש לקיש הסביר את רבי מאיר כמו רבדה ברב, אבל לא כמו רב ושמואל. אם אכן ריש לקיש סבור כמו רבדה, כמו רבדה ברב, כמו שתוספות אומר, אז שימו לב שיוצא פה משהו מעניין. כי לפי רבדה ברב, אז על מה המציאות במשנה שלנו? אמרנו שהמשנה מדברת במעלה למזונות ולא מעלה למה הכסף. ולא מעלה למה הכסף, ולכן הוא לא זכאי במעשה יודע. לפי רבדה ברב, הוא לא מעלה למה הכסף, ולכן הוא לא זכאי במעשה יודע. אבל הוא כן מעלה למזונות, ולכן הוא זכאי במותר. ולכן אומר רבי מאיר שהמותר הקדש. עכשיו אומר ריש לקיש, מתוך שיכול לחופה למעשה יודע, אז נעשה כאומר לה, הקדשו ידייך לא עושה. עכשיו, האם יכול לחופה למעשה יודע, לפי רבדה ברב? אמרנו שמדובר פה שמעה כסף הוא לא נותן לה. ולכן במעשה יודע הוא בכלל לא זכאי. אז הוא ודאי לא יכול לחוף אותה למעשה ידע, אבל מזונות הוא כן נותן לה, ולכן הוא כן זכאי במותר מעשה ידע. אבל האם הוא יכול לחוף אותה על מותר מעשה ידע? יש דבר כזה בכלל לחוף למותר מעשה ידע?
לא.
מה?
לא.
לחוף למותר מעשה ידע אין, לכן זה מותר מעשה ידע. יש לה סכום קצוב, ומעבר לזה היא לא חייבת לעשות. אז יוצא שבמקרה פה הוא לא, הוא לא זכאי לחוף אותה לכלום, לא למזון, לא למעשה ידע ולא למותר מעשה ידע, ובכל זאת ריש לקיש אומר לנו, מתוך שיכול לחופה למעשה ידע, אז נעשה כאומר לה. אז לא בסדר, זה אני שם מעלה כנקודה קשה שיש פה. התשובה היא כנראה שזה שבאופן כללי הבעל יכול לחוף אותה למעשה ידע, לא למותר מעשה ידע, אבל למעשה ידע, זה אומר שגדר הזכות של הבעל במעשה ידי אשתו הוא גדר של קניין, ויש לבעל קניין במעשה ידי אשתו לעניין מעשיהם במגבלות של מה שהוא זכאי לקחת, אבל בעיקרון יש לו קניין במעשה ידי לעניין מעשיהם, ולכן כן, יש לו מעמד של בעלים, הוא כן יכול להקדיש אותם לעניין מעשיהם, והוא יכול להקדיש לעניין אותם זכויות שיש לו, שבמקרה פה זה רק המותר, ואין לו, כשהוא לא יכול לחוף אותה, למעשה פה הוא לא יכול לחוף אותה בכלל, אבל היכולת לחוף התיאורטית הזאת היא זו שהופכת אותו למעמד של ביילים.
לא יכול להיות שהוקים כזה כמו רבדה ברבה, אבל
יכול להיות, אבל התוספות בפשטות לא כך. התוספות הסביר, אמר שהוא הלך עם רבדה.
מוקר כרבדה ברבה. צריך להעמיד את המשנה כמו שהבנו בהמשך, כי לפי התוספות רב ושמואל לא מעמידים את המשנה ככה, כי רב ושמואל אומרים שלא מעמיד
אותו, אבל הוא יסבור כמו רב ושמואל לעניין מה כנגד מה.
כן,
הוא
יכול לחוף למעשה ידע ולא למותר,
אבל רבי מאיר אומר שהמותר הקדש. אז לפי הרבה ראשונים ככה לכאורה יוצא בריש לקיש, וזה נקודה מאוד מחודשת, שכשהוא אומר מתוך שיכול לחופה למעשה יודע, אז אין הכוונה שהוא באמת יכול לחוף אותה, אבל מתוך זה שבעיקרון יש דבר כזה שנקרא יכול לחוף אותה. בסדר, אני רק אסיים את השיעור בזה שזה יתרון למהלך אחר שיש בראשונים בדעת ריש לקיש, וזה המהלך של הרעה שהריטב"א מביא בפסקה הראשונה במקור שלוש, שהוא נתן בכלל גישה אחרת. אז בסדר, נקרא ובזאת נסיים. ויש מתרצים דסייפה כשאינו מעלה למאה כסף, וריש לקיש כרב ושמואל סביר עלי בפירוש הדסייפה, ולרבי מאיר מותר לאחר מיתה הקדיש ולא מחיים. הדבר למותר הוא קדוש רק לאחר מיתה ולא מחיים, אבל אנחנו הסברנו שמה קורה לאחר מיתה, זה ירושה, זה מדין ירושת הבעל. רש"י אמר שלאחר מיתה זה ירושה, הרע אומר לא ככה. שימו לב, יש מתרצים דה ספק שאינו מלא למה כסף, ריש לקיש כרב ושמואל סביר לבפירוש הדה ספק, אלא הרבה מהם מותר לאחר מיתה הקדיש ולא מחיים.
מיהו לרב שמואל על כוחנו אותה עמד רבי מאיר משום דאדם הקדיש דבר שלו בלולה דה לדידו כיוון שיכולה לומר איני ניזונת ואיני עושה כל שאינה ניזונת פקע כענייני לגמרי ואינו יכול לומר שיקדישו ידוע אליותן מדובר פה באדם שלא נותן לאשתו מזונות אז אין לו זכאות ואין לו זכאות ולכן אין לו מה להקדיש ומה שיהיה קדוש יהיה קדוש רק לאחר מיתה אבל הריש לקיש כיוון שכל שיש לו נכסים יכול לחופה על מעשה ידיה ואינה יכולה להפקיע זכותו ידיה קנויות לבעל וכשאין לו נכסים לזונה שהיא עושה ואוכלת לא משום דפקע זכות הדבל אלא מפני שהיא ממשכנתו למזונותיה כאילו תפסה מנכסיו דאבו ידיה אצלה כאילו הם הפותק המפורש למשכנו בהם יותר משעת נכסיו משעת נכסיו שעל מנת כן ניסו שימו לב הוא חידש פה חידוש מאוד גדול זה ריש לקיש הוא אומר של ריש לקיש שהיא לא יכולה להגיד אני מזונת ואני עושה משמעות הדבר היא שידיה קנויות לו בלי קשר אם הוא נותן לה מזונות או לא הוא חייב לתת לו מזונות הוא לא יכול להתנער מהחוב שלו למזונות הוא חייב בכל מקרה לתת לו מזונות אבל הוא בכל מקרה זכאי למעשה ידע הוא זכאי למעשה ידע אפילו אם הוא לא נותן לה מזונות הוא לא נותן לה מזונות הוא פושע בזה שהוא לא נותן לה מזונות אבל הידיים שלה בכל מקרה קנויות לו אלא מאי אז מה הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה? לא כי מכיוון שהיא זכאית למזונות אז היא יכולה לגבות את מה שמגיע לה ולא רק שהיא יכולה לגבות את מה שמגיע לה, אלא גם יש לה משכון על זה, יש לה מעין אפוטיקי. ומה זה האפוטיקי שלה? מעשה ידע. אז היא יכולה לקחת אותם בתור התגובה הנה על המזונות שלה. והדבר הזה יכולה לקחת גם על חשבון הקדש. כי זה שיעבוד שיש לה, ולכן ההקדש לא חל על מה שמשועבד לה לעניין המזונות שלה. ולכן היא לוקחת את זה בתור התגובה הנה. אבל הבעל יכול להקדיש את זה לא בתור הדבר של הבעל העולם. אלא הבעל יכול להקדיש את זה כי זה שייך לו. ומה קורה לאחר מיתה? מה? לאחר מיתה זה לא ירושת הבעל הוא פשוט הקדיש את זה עוד בחיים הוא הקדיש את זה עוד קודם ומה שקורה לאחר מיתה זה שאחרי מיתה היא כבר לא אוכלת כשהיא כבר לא צריכה לאכול אז ממילא המשכון פקע והשיעבוד שלה פקע אבל זה מה שקורה יוצא שהוא מפרש את כל הסיפור הזה של ריש לקיש ברבי מאיר מתוך שיכול לחופה נעשה כאומר הכוונה שנעשה כאומר וזה חל עכשיו כבר זה חל עכשיו כבר לגמרי ויכול לסבור אפילו כרב שמואל, פשוט זכה לגמרי, אבל היא לוקחת את זה בתורת גוביינה. והנה חינמי, כן, הוא יכול לכפות אותה תמיד. זאת אומרת, מה ששאלתי קודם, שהוא לא יכול לכפות אותה, אז לפי הרעה והריטבה, התשובה היא שהוא יכול לכפות אותה, והוא יכול לכפות אותה אפילו אם הוא לא נותן את מזונותיה. בסדר, הקשיים בשיטה הזאת, אני חושב, ברורים מעצמם, שהזכאות שלו היא בכלל לא תלויה. בקיום החובות שלו יש לה איזושהי מנגנון שמגן עליה וזה המנגנון של הפוטיקי אבל בסדר כל שיטה יש לה את הקשיים שלה פה ורק רציתי לחדד את הנקודות האלה שבוע הבא בעזרת השם שיעור על אחד מהנושאים כאן אז ערב טוב לכולם יישר כוח